ערב טוב ומבורך. פותחים בספר דברים, ממשיכים בסדר ההפטרות המיוחדות של תלתה דפורענותה, שבעה דנחמתה ותרתי דתיובתה ושניים של תשובה. נעשה אולי גם קצת לגנוב מפרקנו באבות ככה אות מילה. ההפטרות של שבתות הפורענות והנחמה הן אכן, כפי שאמרנו, נקבעות לפי סדר עניינים. פורענותה, נחמתה, אבל רובן הן הפטרות מקובעות לשבתות. זאת אומרת, לעולם תחול ההפטרה שקראנו השבת, הפטרת שמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל בפרשת מסעי. לעומת זאת, ההפטרה שבה עסקנו בשבוע שעבר על המקל השקד ועל מצפון תיפתח הרעה, היא חייבת להיות אחרי י' ז' בתמוז. לפעמים יקראו פרשת פנחס, ואז מטות ומסעי לא יהיו מחוברים, ולפעמים יקראו פרשת מטות. ההפטרה קבועה והפרשה יכולה לזוז. גם הפטרת פרשת מסעי וגם הפטרת פרשת דברים מקובעות, מסודרות, כמו רוב הפרשיות וההפטרות בשבתות הפורענות והנחמה. וכך ברור שמעבר לעניין הסדר של ההפטרות והסדר ההגיוני של הפטרות הפורענות שצריך ללמוד, אם עוסקים בסדר של ההפטרות, ברור שיש גם איזשהו קשר לפרשה שבה ההפטרה הזו נקראת, למרות שהיא לא נועדה להיות ההפטרה של הפרשה, אלא היא נועדה להיות הפטרה שנייה של פורענות. אבל בשל היותה באופן קבוע הפטרת פרשת מסעי, אז היא גם מקפלת בתוכה דברים ששייכים לשם. ההפטרה שקראנו השבת פותחת כך: שמעו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. מקור אחד: כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעלי, וילכו אחרי האבל ויהבלו. לא אמרו היה אדוני המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. אביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ובמקום שתאמרו השם הוביל אותנו את כל זה, ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. עוד רגע נגיע לפסוק הבא, אבל רק עצירה לשנייה. אנחנו מרגישים מה קורה מההפטרה הקודמת. לכל מי שזוכר את ההפטרה הקודמת, עסקנו בה כל השבוע שעבר בשיעור. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות, מצפון תיפתח הרעה, מקל שקד, ממלכות משפחות צפון היבואו וישימו כיסאותיהם מסביב לחומות ירושלים. העיסוק הוא במה שקורה מבחוץ. העיסוק הוא במה שקורה מבחוץ ובחוסר ההסכמה של העם לשמוע, אבל לא עוסקים בזה עוד. ובאמירה לירמיהו תתחזק ואתה תאזור מותניך. נכון? מה אומרים לעם? האמירה היחידה לעם היא דווקא אמירה חיובית. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כנולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כמה האווירה שונה ממה שקורה בהפטרה הזאת. בהפטרה הזאת לא עוסקים בכלל במה שקורה מבחוץ. לא עוסקים באויב. לא סיר נפוח ופניו מפני צפונה, ומה עושים האויבים ומה מתכננים מלכים משפחות צפון. איך הם באים עם הכיסאות ושמים אותם על ירושלים, ומה היעד המלחמתי שלהם. בהפטרה הזאת עוסקים במשהו אחר לגמרי. בבעיות שלנו. שמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. מה מצאו אבותיכם בי עוול? בהפטרה הזאת גם לא מזכירים את הייחוס ואת הסגולה, זכרתי לחסד נעורייך, אלא ההפך, את המוסר. הרי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים, אבל לא אמרו, איה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר וארץ ערבה ושוחה וארץ צייה וצלמוות. לא זכרתי לחסד נעורייך עכשיו. זכרתי לך למה לא אמרתם אף פעם, אתה לקחת אותנו במדבר, אתה הוצאת אותנו מארץ מצרים, אתה הבאת אותנו הנה. מה קיבלתי ממכם? ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. אז ההפטרה הזו עוברת מתיאור מצב ותפקיד הנביא במצב למוסר קשה מאוד 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 לעם. תעזבו עכשיו את הבבלים, את האשורים, את הרומאים בבית השני, עזבו, הם לא הנושא. הנושא הוא אתם. מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויהבלו. אז בא הפסוק הקשה, פסוק ח. הכהנים, על מי מדובר? העם, העם באופן כללי. הבנתי, מי? מי הכתובת על הקיר? מי הכתובת שאליה מכוונים דברי התוכחה הקשים הללו? הכהנים לא אמרו איה אדוני, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו. לכן עוד אריב איתכם נאום אדוני, ואת בני בניכם אריב. סגנון קשה מאוד. יש לנו מריבה גדולה על אריב. איתכם ועם בני בניכם. וההפטרה מסתיימת, שני פסוקים לפני הסוף אני קורא, כבושת גנב כי ימצא, כן הובישו בית ישראל, אבל מי? המה מלכיהם, שריהם וכהניהם ונביאיהם. עוד פעם, הכהנים, הנביאים, השרים, המלכים. בהפטרה הבאה בישעיהו זה יהיה עוד הרבה יותר בולט. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוט וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן ינחם מצרי וינקמה מאויבי. המוקד הוא ההובלה, הכהנים והנביאים והזקנים וכו'. האמת היא שכהפטרה של פרשת מסעי, הפסוקים הללו הם מאוד מאוד מעניינים, כי עניינה של פרשת מסעי, בחלק מאוד גדול ממנה, זה תפקידו של שבט לוי ותפקידו של הכהן הגדול, אבל לא בבית המקדש עם הקורבנות, אלא דווקא כמערכת האחראית על הרי המקלט, על הרוצחים בשגגה, על זה שהרוצח בשגגה יושב בעיר מקלטו אדמות הכהן הגדול. שם מתואר שבט לוי כמי שאחראי להתפרס ב-48 ערים, ואין לו אחוזה בתוך כל פרשת מסעי שעוסקת באחוזות ובגבולות. מיד אחרי תיאור המסעות עוברים לאלה תחלק הארץ. זאת הארץ. איך הנחלות, אבל במרכז הנחלות יעמוד שבט הכהנים, שבט לוי, ותפקידו יהיה להוביל את המצב המוסרי רוחני בעם. ואז באה ההפטרה של הכהנים, לא אמרו איי השם, ותופסי התורה לא ידעוני ולאן מגיעים. האמת היא שכל הפרשות שלנו, בעיקר הפרשה שקודמת תמיד לתשעה באב, היא בעצם דברי תוכחה. כשרבינו פותח את ספר התוכחה, את ספר דברים, את דברי התוכחה הקשים שלו, הם הפרשה שקודמת תמיד בשבת חזון עם ההפטרה של התוכחה לתשעה באב. לעולם נקרא את פרשת דברים קודם לתשעה באב. וניתוח של תחילת דברי התוכחה של ספר דברים של משה רבינו יכול לשפוך אור על כל הבנת התוכחה והמוסר בכלל, על תפקיד התוכחה, על תפקיד המוכיח. אבל אני רוצה להקדים לזה הקדמה של משפט. בשני הפרקים הראשונים שעסקנו בהם בשבוע שעבר בהרחבה, והפעם ככה רק בכותרת, הקדוש ברוך הוא מתאר את התפקיד המזעזע של הנביא, של המוכיח בשער, שכולם דוחים אותו, שאף אחד לא רוצה לשמוע אותו. הנביאים מתארים את זה במילים חריפות. המנהיגים רוצים להבטיח שעננות, שלום, שלום ואין שלום. איזושהי הבטחה לנחת, לרוגע. הוי השעננים, הנשים השעננות, הביטחון, גובה הלב, מוזכר בלי סוף. והנביא רוצה להוכיח ולא רוצים לשמוע אותו. ומשם פותחים דברי התוכחה הקשים. הנביא רוצה לומר את הדברים, אבל מי שתפקידם הוא להגיד איי השם ולהוביל את התוכחה הזאת, הכהנים, לא אמרו איי השם. ותופסי התורה שתפקידם זה להוביל את התוכחה הזאת לא ידעוני. והנביאים ניבאו בבעל, הרועים פשעו בי. הבעיה הזאת לא מתחילה כאן, הבעיה הזאת מתחילה מתחילת ימי הנביאים. עם אחאב שלא רוצה לשמוע את אליהו, עם המלאכים שרוצים לדחות את אלישה, הנביא מבקש להגיע לנקודת התוכחה, יש איזשהו רצון שצריך לנתח אותו שמבקש לדחות את זה. פסוק ששמתי לב אליו אתמול בשבת, שמופיע בספר משלי, הכתרנו בו את השיעור היום, אומר כך: לפני שבר יגבה לב איש, ולפני חבוד ענווה. פסוק מעניין מאוד. לפני שבר, אנחנו חיים היום במציאות של שבר. זה נושא פרטי, אישי, וגם נושא כללי, חברתי. לפני שבר יגבה לב איש. במילים מדיניות כתוב פה, לפני המשבר של המודיעין ביום כיפור תהיה אופוריה של ששת הימים. לפני שבר, ההתראה המודיעינית על השבר יגבה לב איש. ולכן הוא לא יקבל את הידיעה שהולך להיות שבר. והפוך. ולפני כבוד, לפני שיופיע בעולם הכבוד, או הכבוד יוכל להופיע, רק אם תקדם לו הענבה. לפני שבר יגבה לב איש, והאדם נמצא במצב שליבו גבוה מאוד, והוא בכלל לא מאמין שיכול להיות איזשהו שבר. זה שייך לחיים הכי אישיים, לאדם. אני רוצה לטעון בהמשך, שזה סיפור שמהלכו מימי בראשית. עוד נדבר על זה. זו הבעיה המרכזית של אי קבלת הנביא. נדבר על זה מיד אחר כך. זה יסוד התוכחה של ימי הפורענות. וזה פרשת דברים שנמצאת בשבת חזון, ערב תשעה באב, התוכחה שפותח במשה רבינו. לפני שבר יגבה לב איש, ולפני חבוד ענבה. אבל בוא נתחיל רגע את פרשת דברים, את ספר דברים, נתנתק לרגע מהפטרות הפורענות, נלמד את הפרשה הראשונה בספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצירות ודי זהב. רש"י אומר כאן על פי חז"ל שהשמות האלה אינם שמות גיאוגרפיים, אלא שמות סמליים שבאים לציין את החטאים שעליהם ירצה משה רבינו להוכיח אותנו בהמשך. העגל, החטאים האחרים, די זהב, פרן, המרגלים. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. והיא 40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. יש לנו כאן מיקום, יש לנו מרחק בין המיקום לבין הארץ, ויש לנו תאריך מדויק. ראש החודש ה-11, ראש חודש שבט, בשנת ה-40. על פי מסורתנו, משה רבינו נפטר בזין באדר, אנחנו חודש ושבוע לפני פטירתו. ועכשיו מתחיל החומש החמישי, משנה תורה, חומשו של משה. שם החומש, אגב, הוא מהותו, דיבורים. דיבורים קשים, דברי תוכחה. העולם אומר, הכל דיבורים. אז מה הם מדברים? דיבר, דיבר. זו שאלה גדולה, מה יכולתו של הנביא בדיבור שלו? מתי לדיבור יש יכולת לחדור, ומתי הדיבור הוא מילים? מתי המילה יכולה למול את אורלת הלב ולעבור מהאומר אותה ולמול את השומע ולחדור פנימה? מתי הדיבור יכול ליצור הנהגה מסוימת? לדבר זה לא רק מילים. לדבר זה להנהיג. דבר. לדבר זה להדביר, דבר, להמית. המשיח ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, מתואר כמי שבשבט פיו ימית רשע. הדיבור יכול, אילו לא היינו חוטאים, גם להוציא מים מאבן. הדיבור לא מחייב בכלל הקאה. הדיבור מקשר דווקא את החלקים הפנימיים שיש בין בני אדם. הספר הזה הוא הספר הבא אחרי במדבר, והוא ספר דברים, שני הספרים שנקראים על שם אותו עניין. השם דיבר אל משה במדבר, ובסוף המדבר משה מדבר אל בני ישראל על מסתן היציאה מהמדבר והכניסה לארץ. אחרי, בעצם כל הספר הוא באמת רק דיבורים. יש לנו לפעמים שם באמצע הספר שאלות, שעדנו, אנחנו כבר יודעים את זה. מה התחדש? לפעמים באיזו מין טעות מודרנית כזאת, אנחנו מחפשים פרק שלם, נו, בוא נראה את החידוש שלא הופיע בפעם הראשונה שהסיפור היה. והחידוש הוא, הפעם לא השם מדבר, הפעם משה מדבר. מה כוחו של אדם לדבר אל אדם? מה כוחו של משה בדיבור שלו? מה היכולת של הנביא לחדור את האורלה שלי, לשבור, לשבור, לרסק את מה שחוסם, לחתוך את גובה הלב, כדי שאני אשמע? זו לא בעיה שמתחילה היום. זאת בעיה שמתחילה כשיוסף למשל חולם חלומות ומדבר, והפתרון הוא פשוט לנסות לסתום לו את הפה. פעקים מבחוריכם לנביאים, ועקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, ותשקו את הנביאים, ותשקו את הנזירים, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. בואו ננתח על פי זה את הניסיון של משה לדבר מההתחלה. אחרי הקוטו, זה פילי פלאות, אלה הדברים אשר דיבר אחרי הקוטו. את סיחון מלך אוג אפשר להקוט. את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדרי, אותם אפשר להקוט. אבל עם העם שלך צריך לדבר. ולפעמים הדיבור הוא יותר קשה. בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. ועכשיו אנחנו מחכים. במה הוא יתחיל? הרי הוא רוצה לדבר על כל מה שקרה במדבר 40 שנה. וכשהוא הולך לדבר על מה שקרה במדבר, הוא הולך לדבר מן הסתם, ממצרים, עוד לפני המדבר, דרך המעבר, ים סוף, הר סיני, חטא העגל, נכון? העלייה הנוספת לקבל את התורה, הקמת המשכן, כך, האספסוף, קברות התאווה, עד שהגענו לשנת ה-40. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור. פתיחה מעניינת. נו, איך הייתם ממשיכים את הפסוק הזה? השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, מה? אנוכי, השם אלוקיך, נכון? ככה אני הייתי מצפה. וזה נשמע הגיוני. במה יפתח משה רבינו את ספר דברים? מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו במעמד הר סיני? יפה מאוד, הגיוני מאוד. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא במתן תורה. מצוין. מה הוא דיבר אלינו בחורב לאמור? תילי פלאות. רב לכם שבט בהר הזה. שמעתם? דיברנו על הפסוק הזה המון פעמים. אבל עכשיו אני שואל סתם שאלה כרונולוגית. מתי השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב רב לכם שבט בהר הזה? הוא לא אמר לנו את זה. אם כן, מתי? נמשיך. פנו, וסבו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה, ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ככה השם אמר לנו בהר חורב. זה נכון? מתי השם אמר לנו בהר חורב, פנו, סעו לכם ובואו הר האמורי? ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. לא הבנתי מה שאתה רוצה פה. בהתחלה הבנתי שאתה רוצה לדבר על מתן תורה, על עשרת הדיברות, על מה השם דיבר אלינו בחורב. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, אנוכי השם אלוקיך. זה מה שאני זוכר שהשם אמר לנו בחורב. אחר כך אתה אומר, לא, לא, השם אמר לנו בחורב ללכת הביתה, ללכת לארץ ישראל. הוא אמר לנו את זה כחלק מהתורה, הוא אמר המון דברים. זה מה שהוא אמר בחורב? טוב, נו, אז עכשיו תכעס, תגיד מה עשיתם, ואתם לא הלכתם, תגיד ולא הלכתם, ולא אביתם. הרי זה צריך להיות תוכחה, נכון? אני לא מבין מאיפה הוא התחיל בכלל. אבל תראו מה קורה פתאום. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, אני ממשיך, זה מדהים, פסוק ת. ואומר עליכם, לפעמים אנחנו מזכירים את הפסוק הזה בפני עצמו, בואו תראו את המכלול. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אני לא מבין על מה מדובר. לא אוכל לבדי שאת אתכם, זה כנראה הקדמה למה שיופיע אחר כך, שלכן צריך שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. נכון? נבול טיבול, גם אתה, גם העם הזה, צריך שרי אלפים. מה זה קשור? להשם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. לא מבין מה כתוב פה. פרשת יתרו, תעזבו רגע עכשיו מי הציע שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. בזה כולם עוסקים מיד בצדק. שבפרשה בשמות כתוב שיתרו מציע. וכאן כתוב שמשה יגיד להם עוד שנייה, אנחנו נקרא ביחד, עבו לכם אנשים חכמים, כלומר זה בא ממשה. אבל לא זו הבעיה הראשונה שיש פה. מה הקשר בכלל? לפי איזה, מה הוא אומר? מה הייתה התוכחה הראשונה? מה עכשיו? על מה מדובר? ירמיה הנביא קיבל דברי תוכחה להגיד, אז מובן לגמרי, מה מצאו אבותיכם בי עוול? מה הם עשו? עבדו עבודה זרה. הבנתי, עכשיו תגיד להם מה הם עשו. קראנו השבת בהפטרה, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשמע. הבנתי מה הם עשו, אני מבין מה להגיד להם. אבל מה אתה אומר? נמשיך. ותגידו, נו, אולי הוא לא רוצה לחזור על עניין עשרת הדיברות ומתן תורה. מה הוא לא רוצה לחזור? הרי הוא ייתן איזה פרשה שלמה בבית חנן. יעסוק פרשה שלמה בחזרה על עשרת הדיברות, סימן שזה כן חשוב לו. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור לא אוכל לבדי שאת אתכם. ואז שני פסוקים של ברכה. השם אלוהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אבל אחרי ברכה בא מוסר. זה לא תמיד המשברך נגמר במשברך. איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורבכם, וכולנו זוכרים את הניגון של איכה אשא לבדי, ושל זה שזה בא תמיד לפני איכה ולפני תשעה באב. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם. ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות. זה היה בספר שמות. ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואתן אותם ראשים עליכם. אני חייב להגיד שאני הבנתי כשסיפרו פה עכשיו שהשם אמר לנו בחורב ללכת לארץ, אני הבנתי שהולכים לדבר עכשיו על החטא של אי ההגעה לארץ. ומן הסתם הנושא הבא יהיה חטא המרגלים. בסדר, אז משה רבינו בחר לפתוח בחטא המרגלים, לא לפי סדר כרונולוגי, כנראה לפי איזשהו סדר הגיוני שהוא רוצה לקבוע. אבל פותחים בחטא האי רצון ללכת לארץ, לא מדברים עליו ולא מפתחים אותו, פתאום עוברים לסיפור שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות, מה זה קשור? והצווה שופטיכם בעת ההיא לאמור שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. לא שופטים בלי לשמוע, בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמתיו. ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשו. מתי זה העת ההיא? וניסה מחורב, אז מדובר בזמן שכבר עזבנו את חורב. ומלך את כל המדבר הגדול והנורא הוא אשר ייתם דרך הר האמורי כאשר ציווה השם אלוקנו אותנו ונבוא עד קדש ברנע. עזבו את חורב, אבל יתרו בא הרבה הרבה לפני. מה קרה פה? ואומר עליכם בתם הדר האמורי אשר השם אלוקנו נותן לנו. חוזרים לזה. אין נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ עלי רש כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לתת לך אל תירא ואל תחת ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו או הנה הגענו לחטא מרגלים. אז הוא כן רצה לדבר על חטא מרגלים. אז אם רצית לדבר על חטא מרגלים, אז מה נתקעת שם באמצע פתאום עם סיפור שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות? מתי אמרת לעם בנו עד הר האמורי אל תירא ואל תחת? בקדש ברנע, נכון? שם בקדש ברנע כשהגעת במדבר פרן עם המרגלים, שם אמרת לעם שרוצים להיכנס לארץ. אז מה אתה אומר שהשם אלוקנו דיבר אלינו את זה בחורב? זה לא היה בחורב, זה היה במדבר פרן. איך הכנסת באמצע את הסיפור של שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות? אגב, ומה התוכחה פה בכלל? אז אני אמרתי לכם, תיתנו שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. למה זה תוכחה? מה רע בזה? יש מערכת משפט מסודרת. למה זה קשור לתוכחות? הרי תוכחה זה דברי מוסר על משהו. רש"י אומר, ותענו אותי ותאמרו, כך קראנו בפסוק, בפסוק י' אני אמרתי לכם בפסוק י' ג' אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם, ובפסוק י' ד' כתוב, ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. רש"י אומר, זאת התוכחה. מה? כשאני אמרתי לכם, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, הייתם צריכים להגיד, מה פתאום? לא רוצים. הקודש ברוך הוא שופט אותנו, ואתה משה רבינו. מה צריכים בכלל שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות? אבל אתם אמרתם, וואה, זה טוב, זה טוב, זה טוב, דווקא זה טוב. עכשיו יהיה לנו שקט. רש"י אומר יותר חריף, יהיה מי שקשור לשבת ככה, נוכל לשלם פה משהו, נוכל להתארגן, יהיה מסודר. טוב, איזה רמז. איך? מה, איפה? מה הרצף? כשמעמיקים טיפה, אין כאן שום שאלה. אתם יודעים מתי משה רבינו מתחיל? משה רבינו מתחיל בנקודת היסטוריה מדויקת, אני יודע על איזה יום הוא מדבר בדיוק ב-40 השנה. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור רב לכם שבט בהר הזה, זה היה אחרי 12 חודשים למרגלות הר סיני, פחות 10 ימים. דיברנו על זה לפני כמה שבועות ולכן אני מזכיר את זה עכשיו. עכשיו אפשר לראות את זה ביחד, זה נפלא. בהר סיני הגענו באלף סיוון בשנה הראשונה, ובבב בסיוון עלה משה לקבל את התורה. ואז השם אלוקינו לא דיבר אלינו בחורב לאמור רב לכם שבט בהר הזה, כי אז הוא רצה שנהיה שם. אז הוא רצה שנחכה שם 40 יום ו-40 לילה, נכון? אחר כך הוא מאוד כעס, אבל הוא לא אמר רב לכם שבט בהר הזה פנו סעו לכם ובואו הר האמורי, הוא אמר הרס ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול, נכון? זה היה אחרי 40 יום בי"ז תמוז. משה רבינו התפלל, הלך ל-40 יום נוספים, בראש חודש אלול עלה ל-40 היום השניים, נכון? וירד ביום הכיפורים עם התורה, והשם אלוקינו לא אמר לנו פנו סעו לכם ובואו הר האמורי. אנחנו היינו באלול כדי לקבל שם את התורה. ובמוצאי יום הכיפורים בא הקדוש ברוך הוא ואמר למשה לבנות את המשכן. ומשה הקהיל את כל הדת בני ישראל ויקל משה את כל הדת בני ישראל והתחילו לבנות את המשכן. מחצית השקל לאדנים וגמרו לבנות את המשכן בראש חודש ניסן. בראש חודש סיוון התחילו, אנחנו כבר בראש חודש ניסן, 10 חודשים אחר כך. בראש חודש ניסן נחנך המשכן ומתו נדב ואביהו וכל מה שקרה שם. ובכף באייר, בשנה השנית, בחודש השני, נעלה הענן מעל משכן העדות. ואז כשנעלה הענן מעל משכן העדות בכף באייר בדיוק, יצאנו מהר סיני. וכך כתוב שם. וביום הקים את המשכן כיסה הענן וכולי וכולי וכולי. והיא בשנה השנית פרק י' במדבר, פסוק י' בחודש השני ועשרים בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. וישאו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. וכאן מונו המנהיגים. וישא דגל מחנה יהודה בראשונה לצבאותם, ועל צבאו נחשון בן עמינדב, ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן סוער, וכולי וכולי וכולי. אלה מסעי בני ישראל לצבאותם. זוכרים את המילים אלה מסעי? זה הייתה פרשת מסעי, אבל זה היה פרשה בכף באייר. אלה מסעי, לא בסוף שנת ה-40, זו הייתה פרשה בשנה השנייה ב-20 לחודש אייר, שנה וחודש אחרי שיצאנו ממצרים. שנה וחודש פחות יום אחרי קריאת ים סוף. ויומר משה, זה פילי פלאות, לחובב בן ראואל המדייני חותן משה. מי נכנס פה לעסק? יתרו. אנחנו לא יודעים מתי יתרו הציע את ההצעה שלו לשרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. יש מחלוקת. יש דעה שיתרו בא קודם מתן תורה, יש דעה שיתרו בא לאחר מתן תורה. איך שלא היה, אני לא יודע מתי יתרו הציע את ההצעה. מה שברור הוא שאז הייתה סעודה עם יתרו, ומאז אני לא יודע מה היה. אבל הוא נמצא למרגלות הר סיני במשך כל השנה הזאת עם משה ועם עם ישראל. הפעם הראשונה שפונים אל יתרו, אחרי מה שהיה בפרשת יתרו עם מינוי שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות, ששם אנחנו לא יודעים באיזה הקשר זה, הפעם הראשונה שפונים אל יתרו היא פה. שימו לב, זה מדהים. מתי אמר השם למשה בהר חורב, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסרו לכם ובואו הר האמורי? כאן, בכף באייר. קודם כל משה רבינו מתחיל את ספר דברים כרונולוגית בכף באייר. זה מאוד חשוב. זה באמת בהר חורב, כשיוצאים מהר חורב. ואז הוא אומר לעם ישראל, זהו, יוצאים מהר חורב. ולעם ישראל קשה מאוד לצאת מהר חורב. עוד מעט נחזור לזה. שם הוא פונה ליתרו ואומר לו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם. לא הבנתי, מה זה המקום הזה עם הקולות והלפידים והברקים שאני נמצא בו שנה? אולי הוא בא לפני מתן תורה, אולי הוא בא לאחר מתן תורה. ואם הוא בא לאחר מתן תורה, אני לא יודע מתי. אבל מחכים ליתרו כדי ללכת גם איתו לארץ. לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. יתרו לא רוצה להצטרף, ויאמר אליו לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. מכל הפירושים, מקובל עלי יותר מכל הפירושים, הפירוש ששמעתי פעם ממישהו, מה זה והיית לנו לעיניים? איזה מין ביטוי זה והיית לנו לעיניים? אמר לי מישהו פעם פירוש נפלא, אנחנו מדברים תמיד על העיניים של המדינה. והיית לנו לעיניים, אומר משה לי, יתרו, יתרו, אתה הרי במדיין, נכון? אתה יודע מה זה מדבר. תראה, העם הזה חי על ניסים. העם הזה עוד לא מכיר מציאות של ללכת בלי ניסים. הוא שנה וחודש במדבר, מתוכם כמעט שנה בהר סיני, קריאת ים סוף, מלחמת המלאק שם עם משה, מוריד את ידיו ומרים את ידיו בגבעה. אולי אתה תלך איתנו ומדי פעם תסביר להם שזה לא תמיד ככה. כי הם באמת חושבים שככה זה נראה מדבר. כלומר, כשהם יחזרו הביתה וישאלו אותם מה זה מדבר, אז הם יגידו שזה עמוד ענן ועמוד אש. זאת תהיה הגדרה בלקסיקון למדבר. אז אולי תלך איתנו קצת, כדי שמישהו יסביר בדרך, שבכל זאת יש פה כמה ניסים, שלא שמנו לב לקיומם. מה שהעם יצטרך לעבור בעצמו בשנת ה-40. זוכרים שהעם יבוא ויגיד, די נמאס לנו מהלחם הקלוקל? לא רוצים יותר ניסים? שנת ה-40 תהיה שנת מלחמות. שנת ה-40 תהיה שנת מציאות. ואז העם כבר ירגיש, די, הוא כבר חי במציאות, הוא לא רוצה יותר ניסים, אתם זוכרים? ואז הוא אומר, לא רוצים את הלחם הקלוקל, נפשנו, קצה, והלחם הקלוקל, די, לא צריך את זה. ואז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? וישלח בעם את הנחשים, הסרפים. זוכרים מה זה, וישלח בעם את הנחשים? וישלח, זה כמו וישלח את היונה בתיבת נוח. וישלח את הנחשים פירושו, הקדוש ברוך הוא פשוט פתח את הקופסה. מה אתם אומרים? אתם רוצים טבע? קחו קצת טבע. להלן 60 שניות על טבע. מה אתם רוצים? קצת נחשים? 100 גרם עקרבים? מה אתם רוצים? זה מה שיש פה באופן טבעי. ביקשתם טבע, לא? קחו טבע. לא התכוונו, לא התכוונו, בסדר. פעם הבא. אז לא הנחש ממי, ולא הנחש מחיי. אלא בזמן שתולים עיניהם, הבנתי. אבל הרצון לטבע הוא מאוד מובן. קיבל? אבל בשנה השנייה עדיין צריך את יתרו שיהיה העיניים, ויגיד שזה לא ככה קבוע. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, וענן השם עליהם יומם בנוסעה מן המחנה, והיא בנסוע אהרון, והיא העם כמתעוננים, והספסוף התאבת אהבה, וחטא מרגלים, ולא רוצים להיכנס לארץ. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. למה הם לא רצו לצאת מהר סיני אחרי שנה פחות 10 ימים וללכת לאן שהם רוצים כל הזמן? הרי הם מחכים מתחילת ספר שמות לעלות אל ארץ זבת חלב ודבש. כאן אנחנו לומדים את הכלי יקר שהבאנו אותו כל כך הרבה פעמים. אומר הכלי יקר, למה הם לא רצו? כי הם כל כך אהבו את הר סיני עם הקולות והלפידים והברקים. שמצד אחד אומרים רוצים קצת טבע, אבל מצד שני הם אומרים, אנחנו רוצים עבודת השם של הר סיני. לא רוצים הר האמורי והנגב והשפלה. לא רוצים. טוב לנו בסוג הזה של עבודת השם, של תלמוד בלי מעשה. של קולות ולפידים וברקים, והמדרש עיקר. ולא צריך בכלל מעשה. וארץ ישראל היא תמונה. והמציאות זה משהו אלבומי כזה. יש איזה ארץ ישראל רחוקה, אבל טוב פה. משה רבינו הולך להגיע לחטא המרגלים, אבל ההקדמה שלו לחטא המרגלים זה ניתוח ממה נבע חטא המרגלים. וכשהוא מנתח ממה נובע חטא המרגלים, הוא אומר, אני רוצה להתחיל מהר חורב. אתם יודעים למה היה קשה לכם לצאת מהר חורב? כי היה קשה לכם להתמודד עם המציאות. כי לא רציתם להתמודד עכשיו עם קשיים. כי לא רציתם להתמודד עם משברים של כניסה לארץ. זה לא היה משברים, זה רק היה להוריד את משה מהעמוד ענן למעלה למעלה למעלה, ועם משה ללכת לארץ. זה לא היה ללכת עם יהושע בן נון לארץ ישראל. אבל נו, מה אתה יכול להשוות את משה בהליכה לארץ לקולות ולפידים וברקים וכל שופר? זה מה שהיה לכם קשה. השם אלוקינו, אני חוזר לפסוק ו', דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, תנו וסעו לכם, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. תנו וסעו לכם. כלי יקר אומר, תנו, תעשו סוויץ' בראש, שנו את התפיסה. אתם טועים בקונספציה. אתם סבורים שעבודת השם זה להישאר בהר סיני. תפנו לכם מזה. וסעו לכם. תסעו אל מה שאתם באמת אתם. פנו! וסעו לכם. ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו. לא ההר שם בהר סיני יישאר קדוש. ההר הזה כאן, הר האמורי, הרשב"א אומר שזה השם להר המוריה, שהיה הר האמוריה, ונהיה להר האמורי, מהר האמורי להר המוריה. ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו. לאן? לערבה ולהר, לשפלה ולנגב ולחוף הים. אתם יודעים מה כתוב פה? שם צריך לגדל את הדברים מההתחלה, זה ערבה. והתפקיד שלכם זה שיסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח ככה בצלת. ומה היא בינתיים? היא ערבה. וזה נגב. וזה שפלה. ואתם תצטרכו להרים את זה. זה לא איזה מין כולל מדומיין כזה שבו אוף לא פרח וציפור לא צייץ. וככה אפשר להמשיך דורי דורות. לכו להתמודד עם זה. ונתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. לרשת זו פעולה מאוד מאוד מעשית. אומר עליכם, בעת ההיא לא אוכל לבדי שאת אתכם, ופתאום מגיע הסיפור של יתרו, שהיה באותו זמן. אני לא יודע אם הצעת שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות הייתה או לא הייתה, אבל אז השיחה עם יתרו. ואז כנראה יש צורך במבנה הנהגתי שהולך לארץ. אז גם יש צורך שכל נשיאי השבטים לא רק ילכו עם הדגלים מסביב למשכן, אלא יתחילו להתקדם, זה לגליל, וזה לנגב, וזה לחוף הים, וזה לשפלה. ונחשון בן עמינדב ונתנאל בן צואר, שמתחילים לנסוע ממדבר סיני, מתחילים מסע שבעוד שבוע שבועיים הם הולכים להתחלק בנחלות בארץ. אלמלא אנחנו חוטאים. אני אמרתי לכם, עכשיו צריך חלוקה. ואז אני אמרתי, נכון, יתרו אמר לי, אז אני אמרתי, כיוון שנכנסים לארץ, בואו נעשה שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. זה פילי פלאות. אם זה היה לאחר מתן תורה, זה לפני שיוצאים מהר סיני. זה בדיוק, השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לאמור. אבל אתם לא רציתם. ולמה זה הוביל? אחרי 40 יום, לחטא המרגלים. משם הלכתם לקברות התאווה ולחצרות, ושם שלחתי את המרגלים 40 יום. והם שבו מטור הארץ, ואז התגלה שאתם לא רוצים להתמודד עם המציאות הקשה, הסבוכה, של בואו ורשו את הארץ. ואז מגיעים לכל החלק הבא של התוכחה, של המרגלים. לשון אחר, משה רבינו אומר לעם את דברי התוכחה של הנביא, שהם יסוד כל התוכחה. הייתם במדרגה מסוימת ולא הסכמתם להבין שאתם לא באמת במדרגה הזאת. עד כאן היה הקדמה, עכשיו אנחנו מתחילים את הכל. התוכחה היא, אתה יודע למה צריך את השבר? אתה חושב שהשבר הוא כדי לשבור אותך? השבר הוא כי לא מגיעים אליך בלי השבר. לבך גבוה עליך. אתם חושבים שאתם נמצאים באיזושהי נקודה, ואינכם מוכנים לקבל עכשיו את התוכחה, שאתם צריכים התערות הדילטטה, שאתם צריכים מלמטה להתחיל להגיע אל הנקודה הזאת, לאט לאט. שאתם צריכים להיות ראויים לזה. אתם יודעים איפה זה קרה הכי חזק, ומזה אני חושב שנוכל להבין את זה אלינו? זה כל הסיפור של יוסף ואיך. כל הסיפור של בני יעקב. מגיעים לארץ ישראל, עוברים את שכם, מה לא עברנו? את עשיו, את לבן, את דינה, הכל. מגיעים הביתה. נכון? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. זוכרים? ביקש יעקב מה? להישב בשלווה. ואז מתחיל יוסף לחלום חלומות. מה זה חשוב איך בדיוק נפרש את החלומות? איך שלא תהפכו את החלומות? החלום הראשון כבר אומר את הדבר הפשוט ביותר הבא. עוד יהיה רעב. נכון? אני רוצה איך לקרוא את זה. והנה אנחנו מעלמים עלומים בשדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי. עוד יהיה שבר, וצריך להתכונן אליו. יוסף מנסה להעביר את המסר שהשלווה שאנחנו נמצאים בה עכשיו יכולה להטעות אותנו. עוד יש לנו מה לעשות, עוד יש לנו תשובה לעשות, עוד יש לנו מה לקדם. הרצון להישב בשלווה לא מאפשר בכלל לשמוע את יוסף. ואז שונאים את יוסף. יש מספיק סיבות אובייקטיביות להגיד למה יוסף לא בסדר. אבל השנאה את יוסף הולכת וצוברת תאוצה. יעקב שולח את יוסף לשכם, כי יעקב שומע את החלומות של יוסף, והוא הראשון שרוצה להישב בשלווה. הוא הראשון שרוצה להגיד, הגלות מאחורינו, וזהו. יש שקט מדיני, יש שקט ביטחוני, די. הנה, חלום ליל קיץ. אבל אביו שמר את הדבר, והוא מבין שיש משהו בחלום של יוסף, והוא שולח את יוסף לשכם, כדי להפגיש בין יוסף לבין האחים, כדי לגרום ליוסף לומר את הדברים לאחים. והאחים מתלבטים רק בהתלבטות אחת, להרוג את הנביא או לגרש אותו. למכור אותו לישמעאלים עם כל החלומות שלו, או להרוג אותו עם כל החלומות שלו. הפחד שלהם מיוסף, הפחד שלהם מההתעמתות עם נביא השבר, הפחד שלהם מהנביא שאומר יהיה קשה, לא כי אתם רעים ולא כי אתם טובים, כי עוד יש לנו תשובה לעשות. כי עוד לא הגענו לסוף. הפחד הזה מנתק אותם לגמרי מיוסף. הם רואים אותו מרחוק ואומרים, הנה בא על החלומות, על הזה בא. וזורקים אותו לבו. מה קורה אז בבית יעקב? יוסף הולך למצרים. ומה אז קורה? והיא בעת ההיא מקור שלוש, ואחרי שבאים ומנסים לנחם את אבא יעקב, נכון? ולא מצליחים, והוא בוכה ימים רבים וטרוף טורף, ויקרא שמלותיו, נכון? קרועי שמלות. והיא בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. אגב, מי עוד קרא שמלותיו שם? יעקב קורא שמלותיו, ועוד מישהו אחד קרא את השמלות שלו. ראובן. ויקרא ראובן את בגדיו. הילד איננו. ואני, אנה, אני בא. כי ראובן בינתיים היחיד שרוצה לעשות תשובה. כי ראובן מבין שהקונספציה מוטעת, הוא רוצה להחזיר אותו אל אבא, הוא חולק על הקונספציה. לא חשוב עכשיו למה האחים מחליטים למכור את יוסף. אולי באמת בצדק הם רואים בחלום השני של יוסף, של השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, דבר מסוכן מאוד. אולי הם רואים פה איזה מין מלך בשר ודם שחושב שכל צבא השמיים הולך להשתחוות, לא יכול להיות. ראובן עושה תשובה. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. ויקרא שמלותיו, ויאמר הילד איננו, ואני אנה אני בא. לקרוע בגדים זה סימן של אבלות. כי הבגדים הם הקונספציה שאני לבוש בה. כך אני מופיע. שבר קורה לאדם כשאומרים לו, אדוני, הקונספציה שלך לא כל כך בטוחה. וקשה לו לקבל את זה. הוא התרגל לבגדים האלה כבר. יעקב קורא שמלותיו ולא מוכן ללבוש את הבגדים הקודמים. כי הוא מרגיש שהוא לא יכול. הוא כבר לא יכול לשבת בשלום. טרוף טורף. מי עוד יקרא שמלות בכל הסיפור הזה? בסוף כל האחים. אתם יודעים מתי? כשהם יבואו לפני יהודה, לפני ויגש, עם פרשת הגביע, ויקראו שמלותם. אתם יודעים למה? כי רק אז הם עושים תשובה. כתוב שהם אמרו איש אל אחיו שם באמצע ויוסף שמע, אבל אשמים אנחנו, נכון? אז אתם בטח אומרים, הם כבר עשו תשובה אז. מה פתאום? בוא נדייק בפסוק, מה הם אמרו? זוכרים, אבל אשמים אנחנו על מה? על אחינו מה? אשר ראינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, זה היה מתי? כשיוסף היה איפה? בבור. נו, אבל על מה אנחנו לא אשמים? על עצם המחירה? אנחנו אשמים שהיינו לא אנושיים. יכולנו לעשות את זה בצורה יותר טובה, אבל הקונספציה נכונה. כמה קשה לאדם לשנות קונספציה? כמה זה מסובך? אחד הדברים הקשים ביותר בעולם, ואני אומר את זה על עצמי. אני מרשה לעצמי להביא דוגמה לכמה קשה לשנות קונספציה ממשהו שנראה שייך למציאות של, לא נראה, ששייך למציאות של היום. אני מרשה לעצמי כי הזכרתי את זה אתמול, ואחר כך אמרו לי ששכחתי מעלה גדולה, באמת, צריך ללמוד מעלה. שמי שעליו אני רוצה להגיד את זה, הוא או בשמו אמרו, טעיתי. זה מעלה גדולה, צדקה ממני, כך אומר יהודה. יום לפני שהתחילה המלחמה העכשווית בצפון. יום לפני. אני חורג לשנייה, כי זה מדהים. במובן התשובה, אני רוצה לשקר הכי כדותו, זה נכון עליי פרטית בכל כך הרבה דוגמאות, לכן אני מספר על משהו אחר. יום לפני יצא מאמר פרשנות אדיר באחד העיתונים הכי חשובים, לאנשים הכי חושבים. ומאמר פרשנות אדיר יום לפני שהבלתי נשיג בבונקר התחיל לומר את מה שהוא חושב מאז לידתו. יום לפני יצא מאמר. ובמאמר נאמר כך, ניתוח מדהים. תראו איזה היגיון ביטחוני מוצק יש בלתת לאדם כמו נסראללה שיתחכם את עצמו ויתכנן את עצמו עם כלי הנשק הגדולים ביותר. הוא לא יעשה כלום אף פעם, כי הוא מנהיג מתוחכם. אנחנו צריכים לפחד מקסאמים. אין לנו מה לפחד. לבנון שקטה לעולם. מאמר ענק. יום אחד, בהסבר קונספטואלי מלא, על למה זה נכון הקונספציה. ארוך, שלם. 12 שעות אחר כך זה מתחיל. היכולת לקרוע את השמלות, היכולת לעשות תשובה, היכולת שלך לשנות את הקונספציה, היכולת להבין שהקונספציה נשברה, היכולת להבין שהקונספציה שלך מעידה על שברים אצלך ויש לך משהו שאתה חייב לתקן אישית. אתה צדיק, אתה זה, אתה עכשיו מדבר על תשובה אישית. אני תמיד מזכיר את אותה חוכמה של רב אברום, שמעתי ממנו הרבה פעמים, על אותם שני יהודים שהתווכחו על האבן והחתול. זוכרים? שני יהודים שמתווכחים ממה שהם רואים מרחוק זה אבן או חתול. האחד אומר לשני שזה חתול, האחד אומר לראשון שזה אבן, והם מתווכחים והולכים מכות אם זה אבן או חתול. וויכוח זה משהו, זה רציני, זה נושא עקרוני מאוד. ובסוף האחד והשני מחליטים נזרוק אבן קטנה ותראה, זה הרי בטוח יפגע. אם זה ירוץ וגם יעשה מיהו, סימן שזה חתול, היגיון יהודי בריא. ואם זה יעשה קלוק, סימן שזה אבן. וזורקים, וזה פוגע, וזה רץ, וזה עושה מיהו, פובה. אז אומר האחד לשני, וואי וואי וואי, אם לא הייתי רואה בעיניים שלי, בחיים לא הייתי מאמין שאבן יכולה לעשות מיהו. איך שאבן רצה. זה באמת, תראי פלוט, זה הוכחה, לא? אתה לא יכול ברמה האישית לקרוא שמלות. לקרוא שמלות זה תהליך תשובה אישי. זה תהליך תשובה אישי שאני צריך לעשות עם עצמי. זה תהליך מסובך מאוד מאוד. לפני שבר יגבל לב איש. ולפני שהוא כל כך גבוה, שום דבר לא יעזור חוץ משבר. אז הוא צריך לעבור את השבר. ולפני כבוד, ענווה. והשבר הוא חסד עצום. האחים, עד שהם קוראים את השמלות, לא עשו תשובה. הם התחרטו על הדרך, על הצורה. הטעות לא הייתה בקונספציה, אלא בעיתוי הפוליטי. בצורה שבה זה נאמר. במילים שבהם זה נעשה, בדרך שבה זה עבר את הקואליציה. כל עוד הם לא יקראו שמלות, יוסף לא יתוודע אליהם. אז מה צריך לעשות בדרך? ויהי בעת ההיא מקור שלוש, וירד יהודה מעת אחיו. ויית עד איש אדולמי ושמו חירה. נראה סיפור לגמרי לא קשור. וירשום יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחיה ויבוא אליה. מי זה יהודה? יהודה זה המנהיג, נכון? הוא המנהיג. בבית יש משבר נורא, האבא בוכה, קרו השמלות, כולם מנסים לנחם אותו, הרי אף אחד לא רגוע. הם יודעים שלא תרוף תורף יוסף. אבל צריך להמשיך לשדר עסקים כרגיל. נכון? ועסקים כרגיל, צריך להמשיך. והאחים ודאי משוכנעים בקונספציה שהחליטה למכור את יוסף. איך חז"ל אומרים באותו מדרש? ראובן לא היה. הם היו צריכים להיות 10 בשביל מניין, אז הם צרפו את הקודש ברוך הוא. מדרש מאוד עמוק. לצרף את הקודש ברוך הוא זה להחליט שהקונספציה היא מוחלטת. קונספציה. זה להכניס שם השם בקונספציה. זה לא, זה לא סתם. זה להרגיש שיש לי, אני לא עושה, אני באמת, אתה לא תוציא אותי מזה. לא להצליח לעשות שום. אני מדבר מהמקום שלי. עכשיו צריך להמשיך לנהל את העסק. ומכל השבטים, רק על יהודה, ואחרי זה במצרים, על יוסף, מסופר מה קורה לילדים שלהם. על השאר כתובים רק השמות. על לידת אפרים ולידת מנשה, ומה זה אפרים ומה זה מנשה, באותו דבר הילדים של יהודה. כי אלה שני המנהיגים, ואנחנו צריכים לראות אותם. נו, אז איך ממשיך הבן של המלך, הבן של יהודה? ותר פסוק ג' ותלת בן. זה נראית פרשה כאילו לא קשורה, זה מדהים. ויקרא את שמו ער. שם קצר כל כך. זה שם שאומר הכל. הבית עייף. הבית בתחושה של קושי אדיר. איך קוראים לבן הבכור לשבט יהודה, זה שאמור להיות הממשיך? איך קוראים לו? ער. התעוררי, התעוררי. גור אריה יהודה, זה הגור של האריה. ער. ותר עוד ותלת בן ותקרא את שמו. איך? עונן. אנחנו כבר יודעים את הסיפור, לכן יש לנו אסוציאציה אחרת מעונן. אבל עונן זה כוח. זה עוצמה. זה און. כוחי וראשית עוני. פה בבית גם השני הוא כוחי וראשית עוני. התוסף עוד ותלת בן ותקרא את שמו שאלה. זה לא ער ולא עונן, זה שמדהים, שאלה. שורשו זה מישליו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמינותייך. מה זה שאלה? זה משלווה, זה מאשליה. הלא אמרתי, אל תשלה אותי. שאלה מושלה ומחכה לתמר אחרי מותם של ער ועונן, ותמר מושלט ומחכה לשאלה. התוסף עוד ותלת בן ותקרא את שמו שאלה, והיה וכביב בלידתה אותו. איזה מין מידע שנראה כל כך לא חשוב. מי היה? יהודה, כולם, הלידה, והיה בכזיב, איפה זה כזיב? מה זה מעניין אותי, סליחה? בלידתה אותו. אכזב ולידה זה שני דברים הפוכים. נחל אכזב הוא נחל שלא יולד כלום כבר. נחל איתן הוא נחל שעושה פירות. נחל אכזב, ויקח יהודה אישה לער בחורו ושמה תמר. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם. ויום היהודה לעונן בועל אשת אחיך, ויאבם אותה, ועקם זרע לאחיך. וידע עונן כי לא יהיה עזרה, והיה עם בעל אשת אחיו, ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו, ויהי רע בעיני השם אשר עשה, וימת גם אותו. איזה טרגדיות. האבא היה אחראי על מכירת אח. עונן לא מוכן להקים שם לאח. שמת. גם עונן וגם ער מתים כנראה באותה מיטה, וימת גם אותו. צריך לעשות משהו. מה קורה בבית? הכל שבור. תמר ממתינה. אר עונן שלה, אנחנו מבינים את השמות. אתם יודעים מה זה תמר? תמר באנגלית זה דייט, נכון? לא הדייט ש... תמר בעברית זה תם מר. התמר הוא הפרי שגדל בעץ הכי הכי מר והכי מדברי. והוא מוציא דבש, כי הוא הפרי הכי מתוק. הוא מתוק לא כי שמו בו סוכר, אלא כי הוא יכול להוציא את המתיקות מתוך המרירות. זה כוחו של התמר. הוא העץ שכל חלק ממנו הוא שמיש. הקורה והלולה והדקל והתמר. והוא הולך וגובה והולך וגובה. הצדיק כתמר יפרח. ויהודה מביא את תמר לבית הזה שהמרירות באוויר וצריך לגמור אותה, וארמת ועוננת ושאלה, שאלה ממתין. היה בכזיב ולידתה אותו. וגם בת שועה מתה. ויהודה הולך בדרך. ותמר מתחפשת לזונה, היא בעיניים לקדישה. והפרשה הכי מופלאה בעולם של ייבום שלא מצליח מופיעה פה. ואומרים ליהודה שתמר זינתה. והוא אומר, הוציאוה ותשרף, למה היא חייבת שריפה? הרי אלמנה. רק אשת איש שזינתה חייבת את הדין הנורא הזה. יודעים למה? כי היא עדיין זקוקת יבם. היא יבמה. למה היא יבמה? כי כיוון שיש לה זיקה לעונן או לער, האח עדיין חייב באחריות הזאת כלפי אחיו. אתם שומעים מה יהודה מרגיש, מה יהודה קולט של אחריות לאח לאח? שאלה לא ניתן לתמר, כי יהודה מפחד. היה בכזיב בלידתה אותו. הקונספציה נמשכת, כי קשה לעשות תשובה. כזיב זה לא רק אכזב, כזיב זה גם כזב. משהו פה צריך עוד קצת, עוד קצת. השבר עוד לא הגיע עד הסוף. ואומרים ליהודה, זינתה תמר כלתך, והוא אומר, הוציאוה ותשרף, היא מוצאת, והיא שלחה לך מי על אמור. ואף אחד לא יודע, רק הוא יודע. לאיש אשר אלה לא. הקרנה, למי החותמת, למי המטה, למי הפטילים. ואז בא הפסוק שבשבילו באה כל הפרשה הזאת. ויקר יהודה פסוק אביו, ויומר צדקה ממני. יש לך שתי אפשרויות. האחת זה להכחיש, השנייה זה להכיר, ולעשות שקט, ולהגיד החלטנו שלא שורפים אותה מטעמים שבית הדין לא יכול לגלות. לא כך עושים תשובה. ויקר יהודה ויומר בקול רם, זה אני, צדקה ממני. כי על כן לא נתתי לשאלה בני, ולא יסף עוד לדעתה. כל הפרשה הזו באה רק בשביל דבר אחד. יהודה שהודה. יהודה שעמד ואמר תשובה. אתם יודעים איך הגענו לתשובה הזאת? וירד יהודה. איך מתחילה הפרשה הבאה? פרק למתת פסוק א', עוד שני פסוקים קדימה, ויוסף מה? הורד מצרימה. ומה קורה שם כשיוסף מורד מצרימה? מורידים אותו לבור. שוב, הפעם לבית הסוהר. הורידו. מורידים אותו לבור אצל האחים, מורידים אותו לבית הסוהר. ורק משם, מלמטה, למטה, 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 הוא צריך שוב לגלח ולחלף סמלותיו. אתם יודעים מי מחליף הכי הרבה בגדים בכל הפרשה הזאת? יוסף. כל הזמן הוא מחליף בגדים. כנשת פוטיפר הוא מחליף בגדים, בבית הסוהר הוא מחליף בגדים, בארמון הוא מחליף בגדים, הוא כל הזמן מחליף בגדים. כי הוא כל הזמן בודק את יוסף. עד שבא יעקב בפרק מ"ב ואומר לבנים שלו שלושה פסוקים אחרונים, וירא יעקב כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? מילה יחידאית במקרא מסביר רש"י, למה תראו עצמכם שבעים ואינכם? יש שבר. ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושיברו לנו משם, וירדו אחרי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים. אנחנו לא שמים לב שלשבור ושבר, זה מה שתמיד אנחנו אומרים, זה אותו דבר. יעקב אומר להם, יש שבר, יש שם תקווה, יש שם גאולה, אבל כנראה לא נשברתם מספיק כדי להגיע לזה. לכו תיפגשו עם האמת שלכם. אני לא יודע מה היא. אבל אני מרגיש באוויר שמשהו פה עוד לא נשבר מספיק. אנחנו עוד לפני השבר, כי עדיין יש פה יגבה לב איש. וצריך שיתבטל היגבה לב איש כדי שנצא מההתמכרות הזאת, כדי שנצא מהקונספציה. כי אם אנחנו רוצים להגיע אל הכבוד, לא במובן השלילי של המילה, במובן הגדול, כבוד חכמים ינחלו. אם אנחנו רוצים להגיע אל הכבוד, אם אנחנו רוצים להגיע אל האמת, אנחנו צריכים לבוא לשם מתוך ענווה. לפני שבר יגבה לב איש, ולפני כבוד ענווה. כשרבנו פותח את ספר דברים בכוונה מהפרשה הזאת, כי הוא אומר לעם ישראל, אתם יודעים מה בסיס כל התוכחה של ספר דברים? לא רציתם לצאת מהקונספציה של השלווה. לא הבנתם שצריך עכשיו לעבור כמה שברים. לא קלטתם את זה. אני הרגשתי שצריך לעבור כמה שברים, ואמרתי בסדר, אז זה לא יהיה בחינת משה רבינו. הבו לכם אנשים חכמים, נבונים וידועים לשבטיכם, אבל זה לא עזר. אתם המשכתם לסרב ללכת לארץ. ואז אמרתם, אתה יודע מה, אולי אנחנו לא רוצים ללכת לארץ, זה לא עניין של טעות. בוא נשלח אנשים לפנינו. בוא נשלח מרגלים. אמרתי מצוין, ננסה את זה. אבל אז ראיתי שגם זה לא עוזר. כי יגבה לב איש. כך מתחיל ירמיהו את דברי התוכחה שלו. הכהנים לא אמרו איה השם. ותופסי התורה לא ידעוני. והנביאים ניבאו בבעל. הרועים פשעו בי. התפיסה של חוסר היכולת לשמוע את התוכחה, לראות את השבר, להבין שפונים אליך ואומרים לך. הקושי הזה הוא הקושי הגדול שאיתו מתחיל הנביא. ערב תשעה באב לעולם תיקרא פרשת דברים. כי ערב תשעה באב הוא לא רק הסיפור ההיסטורי של מה קרה בתשעה באב. ערב תשעה באב הוא הסיפור ההווי של למה עדיין תשעה באב. לא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, כמו שנוהגים לקרוא שם בגמרא. על קמצא ובר קמצא, כך צריך לקרוא לעניות דעתי, חריבה ירושלים. זה לא סיפור היסטורי על משהו שהיה. זה החשש מלקבל את השבר, כי יגבה לב איש. לפני שבר יגבה לב איש. ולפני כבוד ענווה. והשבת שקודמת לתשעה באב, שבת החזון הגדול, היא שבת איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, היא היא השבת של איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם, לא כי כתוב איכה ואיכה. איך חז"ל אומרים במשפט אחד, במילה אחת שתסכם את הכל, יש איזה פיוטים שלמים, איכה. אלה האותיות של השאלה הראשונה ששאל הקדוש ברוך הוא את האדם. אייכה. אפשר להפוך את איכה הייתה ואיכה ישבה לשאלה שמצפה לאיזו תשובה היסטורית. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, נבוכדנצר נכנס מצד שמאל, אחר כך בא זה, והוא בא מצד ימין, וככה ישבה בדד. אבל לא זה הכינות. השאלה היא לא איכה ישבה בדד. השאלה היא אייכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. ויקראו סמלותם. אבילות היא לא כדי להיות עצוב. אבילות היא כדי להשתחרר לרגע מהבגדים. לקרוע את השמלות, ואז לא יוכל יוסף להתאפק. והוא יהיה הוא. שבוע הבא ניכנס בעזרת השם, בשבת חזון עצמה. נעמוד כאן, אבל יש לי בקשה של עוד דקה אחת. נעצור בה.